כלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי עטף. כך מופיע בפרשתנו בפרק ממז פסוק י"ב. כאשר יעקב ובניו יורדים מצרימה, יוסף המשנה למלך מארגן להם מקומות לינה, שטח מחייה וכמובן אוכל. בפסוק לאל, התיאור שהאוכל ניתן למשפחתו של יעקב אבינו לפי עטף, נשאלת השאלה, מהי משמעות הביטוי של לפי עטף? האם האוכל ניתן למשפחה על בסיס הילדים בלבד? האם ההורים לא נחשבים? האם הילדים אוכלים יותר ממבוגרים ועל כן צריך לתת להם יותר אוכל? אנו נוהגים לומר כל מיני ביטויים בסגנון של תאכל תגדל תהיה חייל וכדומה. כלומר, ילדים צריכים לאכול טוב כדי שיגדלו ויתחזקו, בין השאר על מנת להגן על מדינת ישראל. האם זה אומר אוטומטית שחישוב האוכל במשפחתי נקבע על פיהם? בוודאי כאשר מדובר על טף על ילדים קטנים מאוד, כמות האוכל שהם יכולים לאכול היא לא גדולה מאוד, הקיבה שלהם קטנה, הם עצמם לא צורכים הרבה, אולי הם אוכלים בכמה פעמים ביום, אבל עדיין כמות האוכל בוודאי בכל ארוחה היא קטנה. אם כן, מה משמעות קביעה זו? נעיין במספר ראשונים. הראשון שבהם הוא רשי, וכך הוא כותב, לפי הטף, לפי הצריך, לכל בני ביתם. רשי מגדיר כי חלוקת האוכל היא לפי הצריך לבני הבית. אין פה הסבר מדויק למה הטף הם המגדיר לצורך. נזכור את ההמשך, כי רשי נותן את הגדרת הגג משאבי בית שווה למשאבים הנצרכים לילדים קטנים. הדברים כמובן מסתברים הגיונית. ילדים זוקקים מוצרים רבים כמו אוכל, מוצרי החתלה ועוד. אך רשי לא נוקט כאן בגישה מפורשת לקשר בין הצריך לבין הטף. השפתי חכמים מסבירים את דבריו של רשי. וכך הם אומרים, כלומר דרך הטף הוא לפרר הלחם שלא לצורך. ואמר שאף לפי צורך הטף, שדרכן לפרר שהוא יותר מכדי צורכן, קלקל אותם. כל שכן שקלקל לפי הצורך לבני ביתם. השפתי חכמים טוען, כי הילדים מכלים אוכל יותר ממבוגרים, משום שהם, כמו שאנחנו רגילים לומר, לא יודעים לאכול. הילדים מפילים אוכל לרצפה, מפוררים לפירורים פרוסת לחם שניתנת בידם על מנת לאכול. האוכל שנכנס לפה שלהם קטן משמעותית מכמות האוכל שניתן להם. לכן, כמות האוכל שיוסף העניק לאביו, אחיו ומשפחותיהם, נקבע אפילו לפי הבזבוז שהילדים יצרו. יוסף לא היה דייקן עם משפחתו. הוא חלקל אותם בשפע. פירוש דומה מאוד מופיע בפירוש הרד"ק, וכך הוא אומר, ויחלקל לחם לפי הטף, אוכל שם בפיהם כל היום, ואוכלים ומפרפרים הלחם. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, דרכו של תינוק לפרר. ואומרים במשל, רקב המעות הבניין ורקב הלחם הטף. הרד"ק מזכיר שוב כי הילדים מפרפרים בלשונו את הלחם, כמו שמופיע במשל, כמו שאם אדם מחביא כסף בתוך בניין, הבניין גורם למטבעות להירכב מצד הלחות, החרקים וכדומה. כך הלחם שאדם נותן להבדיל לתינוק נהרס, כי הוא מפורר, מרטיב ועוד. במדרש בראשית רבה מופיעים הדברים בצורה מדויקת, בצורה מפתיעה. ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי הטף, הדא אמרה שהטף מבזבז חומש. כלומר, לפי המדרש, הילדים מבזבזים חמישית מהאוכל. לא ברורה הכוונה האם מדובר על בזבוז במובן הקודם של חוסר אכילה וחילוי אוכל סתמי, פירור וכדומה, או שמה הכוונה גם כן לאכילה של הילדים, או שמה שניהם יחדיו, גם אכילה וגם פירור. הדבר המעניין יותר הוא מאיכן מסיק המדרש את העניין הסטטיסטי של חמישית. כמובן אין כאן מקורות או דרשה של הפסוק בצורה מדויקת. ניתן להעלות אפשרות מסוימת לדרשה בצורה הבאה. בפסוק מופיעים כמה ביטויים. כתוב בפסוק, ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. אביו של יוסף, כמובן יעקב, זה בן אדם אחד. אחיו מיעוט רבים, שניים. בית אביו יכול להידרש בכמה מובנים, אבל בית בוודאי זה לשון יחיד. ומעבר לכך, כמו שמופיע בתחילת מסכת יומה במשנה הראשונה, ביתו זו אשתו. ואישה, בוודאי בלשון יחיד, זו אישה אחת. נתעלם כמובן מהעובדה שליעקב יש ארבע נשים, אבל בוודאי שאם מדברים על בית במובן אישה אחת, אז גם כן יש לנו אחד. סך הכל אם נסכום את מה שהגענו עד כה, דיברנו על ארבע נשים. וממילא אם הטף הוא גם כן אחד בחישוב שלנו, אז הטף הוא חמישית מהאוכל שמתחלק, ומכאן שהטף הוא חמישית ממקבלי האוכל. אך כמובן שהלימוד שהזכרתי כאן אינו מוכח לצד זה או אחר מדרשות הפסוקים, משום שהמדרש עצמו לא מסביר איך הוא דרש שהטף מבזבז חמישית מהאוכל. חזקוני מבאר את הדברים בצורה כללית, שניתן להבינה כמתקשרת לפרשנות של שפתי חכמים ורדק. וכך הוא אומר, לפי הטף ולא לפי היוקר, כלומר ברווח פרנסה. אפשר לבאר את דבריו של החזקוני בצורה זהה לשפתי חכמים ולרדק. אך אפשר גם לטעון כי החזקוני טוען כי האוכל שניתן למשפחת יעקב ניתן דווקא לפי הטף ולא לפי היוקר. מה הכוונה בלא לפי היוקר? אפשר לומר כי האוכל שניתן למשפחתו של יעקב ניתן ברחבות. כלומר גם אוכל יקר ניתן בשפע. למה הדבר דומה? לאמא ובן שהולכים לסופר יחדיו. הבן רואה שוקולד נוצץ ואומר לאמו, אמא, אני רוצה את זה. האם מסתכלת ברחמנות על בנה ונוטלת בידה את השוקולד. היא מסתכלת על פתקית המחיר ורואה מחיר השווה בערכו לפי 100 מערכו של שוקולד פשוט שנמצא מימינו של השוקולד שהבן חפץ בו. היא אומרת לבנה, חמודי, אנחנו לא יכולים לקנות את השוקולד הזה. בוא, קח את זה. בעודה נותנת לו את השוקולד מימין. אצל יוסף, הדברים אינם כך אלא להפך. יוסף מחלקל את משפחתו ברחבות. אם אתה חפצים בדבר מה, גם אם ערכו יקר, הדבר בר ביצוע מבחינתו. זאת, למרות שאחייניו אולי מפונקים ותאבי מותרות, לאור הארמון שמתגלה להם בעת הגיעם לבקר את דודם. אפילו המותרות שהתינוקות חפצים בהם ניתן למשפחתו של יעקב. דברים דומים עולים בדברי הרב דוד הלוי סגל, התז בספרו הדברי דוד על התורה. תיקן בזה. דלכורה משמע דהכתוב ומזכיר מי הם הפרטים שקלקל יוסף, ואמר שכל בני ביתו והטף. ועל זה קשה, דאבלה לומר והטף, ולמה אמר לפי הטף? ותו דאבלה למימר לחם אחר לפי הטף. אלא דהי לפי הטף אינו פרט, אלא פירוש הוא על הפרט דקול בית אביו. ואמר שמה שחלקל אותם לא היה בצמצום כמו שדרך המתפרנסים בימי הרעב, שמספיקים עצמם במזון מצומצם, אלא היה נותן להם לחם בהרווחה כל אחד לפי הטף שלו. דהיינו שהטף אינם סובלים מזון מצומצם, שאין להם דעת בזה לסבול קצת, ומבקשים תפקידם כמו בשנות צובע. התז מעלה בדבריו שהילדים לא מסוגלים לסבול מזון מועט. בגלל שאין להם טקט, אין להם את היכולת להבין את מכלול השיקולים של הוריהם ואת מצבם הכלכלי. הם רוצים לסבוע בשנת רעב כמו בשנת צובע. יוסף חלקל את אחיו בשני הרעב והסבה בצורה זהה. גם התינוקות קיבלו את מבוקשם, גם את השוקולד שעולה פי 100. עד כאן ראינו פרשנים שמסבירים כי יוסף חלקל את אחיו ואת משפחתו בצורה רווחית ומסודרת. כיוון הפוך ב-180 מעלות, מופיע בדברי הספורנו. וכך הוא אומר, לחם לפי הטף. אף על פי שהיה בידו להרבות להם מזון, נתן להם במידה מספקת, כאומרם זל, בזמן שהציבור שרוי בצער, על יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלייך נפשי. יוסף אליבא דה ספורנו דווקא שוקד על השמרים. האוכל ניתן למשפחתו של יעקב אבינו כמו כל שאר המצרים, במידה מספקת. אין העדפות לפי פירוש זה. יוסף הוא שליט שקול בשפתנו היום, שלא מוטה אפילו לצידה של משפחתו. המהר"ל מפראג נוטה לגישתו של ספורנו, אך מפרט יותר בדבריו בספר גור אריה. וכך הוא אומר, לפי הצריך לטף ולכל בני ביתם. פירוש, שאין לפי הטף משמע מעט, שהיה מדקדק שלא ייתן יותר רק לפי הטף. שאין הכתוב מגיד לך איך היה מדקדק עמם. אלא פירוש לפי הטף כמו הצריך. והוסיף לכל בני ביתו, לומר כי אין כוונת הכתוב רוצה לומר שדווקא הטף היה מפרנס אותם ולא בני ביתו. שאם כן מה יעשו בני ביתו? אלא הטף הוא כל בני ביתו. ונקראים הטף בני ביתו, שעיקר בני הבית הם הטף, שמגדלים אותם בבית. המהר"ל בדבריו טוען, כי דווקא הפירוש של נטיית מעט אוכל לפי מה שהילדים אוכלים אינו נכון. כלומר הוא שולל את האפשרות הקיימת לשיטתו, כי לפי הטף משמע מעט אוכל, משום שהילדים אוכלים מעט. הזכרנו פירוש זה בתחילה, אך נראה שהוא לא עלה בפרשנים עד כה, הכוונה היא לאוכל מועט מכמה שצריכים. וגם אצל מהר"ל כיוון זה נשלל. לאחר מכן המהר"ל מפרש את הדברים בצורה דומה לספורנו, כמו הצריך. וכדי לשלול את הכיוון התמים כי האוכל ניתן רק לילדים, המהר"ל שב ומדגיש מה יעשו בני ביתו, ונקרים עטף בני ביתו, שעיקר בני בית הם עטף. עד כאן סקרנו משפר שיטות לגבי שיטתו של יוסף, האם הוא נהג במתינות או שמא נתן למשפחתו אוכל בשפע. פירוש מעניין שנוגע גם לטיב האוכל מופיע בפירוש העמק דבר. וכך הוא אומר, דסתם לחם הנאכל לאדם הוא הנאפה עם הסובין שבה. אבל עטף שהם נוקש עדיים וזקנים וחולים, כמו לשון המקרא בספר שמות, 600 אלף רגלי הגברים לבד מטף, ונכלל בזה גם יונקים, גם זקנים, למעלה מ-60 שלא היו במניין ישראל, כמו שכתב שם בשם הירושלמי, הכנה מהפירוש לחם לפי הטף, שיוסף הספיק אפילו לחם הנדרש לתפלים בלי סובין. אנו רגילים היום לומר, כי לחם מחיטה מלאה או דגנים מלאים הוא לחם בריא יותר. בימי קדם הלחם הלבן היה הלחם שנחשב טוב, והלחם שהוכן מקמח המכיל בתוכו סובין או קליפות, נחשב פחות בערכו. הילדים לפי פרשנותו של העמק דבר לא יכלו לאכול לחם סובין, גם הזקנים. אם משום ששיניהם אינם קשות מספיק, או שמערכת העיכול שלהם אינה מפותחת דיה. ממילא יוסף כאשר חלקל את משפחתו, נתן לכל אחד לחם המתאים לו, וגם לילדים את המזון המתאים להם, לחם קל לעיכול. אז ראינו מספר גישות לגבי אספקת המזון של משפחת יעקב אבינו על ידי בנו יוסף. הפירוש הראשון מופיע בראשי, הוא לפי הנדרש. בצורה כללית. הפירוש השני, שמדבר על ברוחב לב או בנדיבות, עלה בדברי הספתי חכמים, ברדק, בחזקוני, בבראשית רבה, ובדברי התז, בדברי דוד. הפירוש השלישי, במדויק ולא בהפרזה, עלה בספורנו ובגור אריה. ופירוש שהתעסק ממש בסוג האוכל המתאים ולא בכמות, הופיע בהעמק דבר. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והוא מבני נתונים. מבני נתונים הם הגדרות אבסטרקטיות המשמשות לאחסון מידע על מנת לבצע פעולות עתידיות על אותו מידע כמו עדכון, חיפוש, מחיקה, סידור וכדומה. ניתן גם לבנות פעולות מתוחכמות אחרות שיעזרו להשתמש במידע על פי הסוג שלו. נניח כי יש לי רשימה של מספרים 1, 6, 243, 225 ו-5000. איך ארצה לסדר או לשמור רשימה זו? אפשר לשמור אותה בצורה הפשוטה שלה, לא שום חשיבות לסדר. אפשר לחלופין לשמור את המידע לפי סדר הגודל, או לפי סדר ההגעה של האיברים. מהו פתרון הנכון? בפשטות, כולם. כלומר, אין פתרון נכון. הכל תלוי בשימוש הרצוי על ידי המתכנת או המשתמש. מבנה נתונים ראשון ופשוט שנדבר עליו הוא מערך. מערך הוא קבוצה של תאים, בה ניתן לשמור מידע. ולגשת לכל פריט מידע בצורה מהירה, על פי האינדקס, כלומר המיקום, של איבר באותו מבנה, במערך. לדוגמה, אם ניקח את הרשימה ל-L 1, 6, 243, 225 ו-5000, ונשים אותה במערך, נוכל לשאול את השאלה הבאה. מהו האיבר השלישי? התשובה כמובן תהיה מיידית. 200. למען הדיוק במדעי המחשב נשאל מהו האיבר המספר 2, ולא השלישי. כדי לקבל את האיבר השלישי, משום שאינדקסים, כלומר המיקומים, מתחילים בדרך כלל ב-0. ולכן 200 הוא במיקום ה-2, שהוא מבחינת בני האדם המספר השלישי. כמו כן ניתן לשאול, האם האיבר 300 קיים? התשובה תהיה לא, לאחר שנעבור על כל איברי המערך. במידה דומה נוכל לשאול, מהו האינדקס או המיקום של האיבר 43? התשובה תהיה 3. כלומר במיקום הרביעי, נעבור על האיברים 1, 6, 200, לאחר מכן נמצא את 43. במערך ניתן לדבר על כמות איברים קבועה, כלומר מערך עם גודל ברור וידוע מראש, או מערך עם גודל משתנה. זה כמובן תלוי בצורך. מבנה נתונים נוסף הוא מחסנית. במבנה נתונים זה משתמשים בעיקרון שנקרא LIFO, כלומר Last In First Out. האיבר שמוכנס אחרון, הוא זה שיוצא ומשתמשים בו ראשון. נזכיר שוב את המספרים שדיברנו עליהם, 1, 6, 243, 225 ו-5000. עתה, אם מכניסים את האיבר אחד ראשון, ומגיעים שהאיבר ה-5000 הוא האחרון, אנו עובדים כעת בצורה דומה לסוג של סק, שמכניסים את כלל האיברים, ובסוף ההכנסה ניתן לגשת אך ורק לאיבר שנמצא למעלה, 5000. אפשר להוסיף אחריו עוד איבר, לבדוק מהו אותו איבר בראש המחסנית, להוציא את האיבר בראש המחסנית ואז לבדוק מה האיבר אחר כך וכדומה. איך ניתן לבחור את מבנה הנתונים הרצוי? נחשוב על רשימת המספרים שלנו. אם אנחנו מסתכלים על תוצאות של בדיקות דם לאדם מסוים, יכול להיות שנרצה גישה לכל בדיקה בפני עצמה, ואכן מערך בהחלט מתאים לצורכנו. מחסנית פחות מתאימה, משום שנצטרך להוציא כל פעם את כל האיברים כדי למצוא דגימה מסוימת. וזה ייקח כמובן הרבה זמן. במערך נוכל לגשת לבדיקה ספציפית, אם אנחנו יודעים בדיקה מסוימת ברמה הסידורית, כלומר הבדיקה השלישית של הבן אדם, נוכל לגשת לאיבר הספציפי. אך אם רשימת המספרים שהזכרנו היא רק רשימה של אספקת כדורי צהל לחנות לציוד ספורט, החשיבות של הקנייה האחרונה היא בדרך כלל נצרכת עבור המוכר. סקירה שכלל האספקות מתבצעת פעם בזמן ארוך כמו שנה, ולכן המחסנית יכולה להתאים גם כן לצורכו של מי שמייצר את הרשימה שדיברנו עליה מקודם. עתה נעבור למבנה נתונים נוסף. העץ. עץ מייצג מידע בצורה בישנו שורש, ולא יש קודקודים שמחוברים אליו, ועליהם עוד קודקודים ועוד קודקודים, עד לקודקודים שלא מחוברים אליהם קודקודים נוספים. לקודקודים אלה קוראים עלים, משום שאין להם מה שנקרא ילדים, אין להם עוד קודקודים שמחוברים אליהם. קודקודים חדשים הכוונה. זאת כמו בעלים, בעץ, שלא נוצר מהם ענף חדש אלא הם סוף העץ. עץ בינארי הוא תת של אותו מבנה נתונים, בו לכל קודקוד יש לכל היותר שני ילדים. ישנו תת עץ מסוג זה הנקרא עץ בינארי מלא, כך שלכל קודקוד יש שני עלים בדיוק, או שהוא עלה, כלומר אין לו ילדים בכלל. ניתן להגדיר שימושים שונים לעצים בינאריים, כמו לדוגמה עץ חיפוש. בעץ חיפוש אנו מגדירים כי השורש הוא איבר מסוים, ומימינו יש איברים, נגיד, הגדולים ממנו על פי הגדרה מסכמת מראש, ומשמאלו איברים הקטנים ממנו על פי אותה הגדרה. נדגים את עץ החיפוש הבינארי. נניח כי הרשימה לאל שהזכרנו היא רשימה של מחשבים ניידים ברשת כלשהי. מנהל הרשת רוצה לסדר את כמויות המחשבים הניידים בצורה כזו, בה הוא יוכל לראות בזמן נתון כמה מחשבים יש בכל חנות, באיזו חנות יש יותר מחשבים מחנות אחרת, וכן שניתן יהיה לעדכן את הכמויות בזמן סביר. איך נבצע זאת עבור הרשימה של 1, 6, 243, 225 ו-5000? אז נעבוד בצורה הבאה. נייצר תחילה את השורש, תחילת העץ, על פי האיבר הראשון, והוא 1. כעת נסתכל על האיבר הבא, 6. הוא יותר גדול מאחת, במובן המספרי הפשוט, ולכן נכנס כבן ימני. יש לנו עתה את השורש 1, עם בן ימני שלו 6, שהוא עלה. עתה יש לנו את האיבר 200. הוא ייכנס כילד ימני של 6, משום שהוא יותר גדול מ-200. עתה 43 יחליף את 200 כבן של 6. ואז יש לנו שרשרת של עץ, שינותה ימינה, מתחיל ב-1 כשורש ומסתיים ב-200. 225 יהפוך לבן ימני של 200, ו-5000 יהפוך לבן ימני של 225. קיבלנו עץ עם ילד או בן ימני בלבד לכל קודקוד, כמובן שגם היינו יכולים לייצר את 43 כבן שמאלי של 200. אפשר כמובן לבצע פעולה שנקראת איזון של העץ, כדי שלא יהיו רק בנים ימניים או חלק מהבנים ימניים ושמאליים, ואורך העץ, כלומר הגובה שלו, כלומר כמות העלים מול השורש, יהיה הקטן ביותר. אז על העץ שאנחנו רוצים ליצור עם אותה רשימה של מספרים, נעבוד בצורה הבאה, נוכל להסתכל על העץ שלנו, ולראות שאם ניקח את 200 כשורש, כלומר הקודקוד הראשוני, אז נקבל עץ מאוזן יותר, כלומר עץ עם גובה קטן יותר. שורש 200, יש לו בן ימני 225 ושמאלי 43. לכל אחד מהבנים של ה-200, יש לכל היותר שני ילדים. כעת, במקום שגובה העץ יהיה 6 קודקודים, כמו שדיברנו ממש בהתחלה, קיבלנו עץ עם גובה 4, שהוא יותר קטן. בדרך כלל בעצי חיפוץ, יש רצון לייצר עצים כמה שיותר מאוזנים, כדי שהחיפוש של איבר מסוים בתוך העץ יהיה קצר יותר. לדוגמה, אם עץ החיפוץ הוא בינארי מלא, כלומר שיש לכל קודקוד או שני בנים או שהוא עלה, אז הזמן החיפוש של מציאה של עבר הוא גובה העץ. לדוגמה, אם ניקח את העץ המאוזן שבנינו, ואנו רוצים למצוא עם העבר 300 קיים, עם העבר 300 קיים, נתחיל מהשורש. האם 200 שווה ל-300? לא. נלך את הימינה, מגלל ש-300 הוא גדול יותר מ-200, ואנחנו מניחים, על פי הבנייה של העץ, שכל מה שנמצא משמאל ל-200 קטן ממנו. נגיע את הלקוד קוד 225. האם 300 שווה ל-225? לא. נלך שוב ימינה משום ש-300 גדול גם כן מ-225. הגענו את הלקוד קוד שמכיל את המספר 5,000. האם 300 שווה ל-5,000? לא. האם יש קוד קוד שמאלי ל-5,000, כלומר הבן שקטן מ-5,000? גם כן לא. סיימנו את החיפוש ולא מצאנו את העבר 300, ולכן התשובה היא ש-300 לא קיים בעץ הזה ברשימה הזאת. בעץ הראשון שתיארנו שהיה סוג של שרשרת, היינו צריכים גם כן לעבור על האיברים 1, 6 ו-43. חסכנו את המעבר עליהם בעץ החיפוש המאוזן שיצרנו. נזכיר כי, וכמובן בלי להוכיח בצורה מפורשת, שמספר הקודקודים בעץ בינארי מלא, שאמרנו שזה עץ שבו לכל קודקוד יש שני בנים או שהוא עלה, כי מספר הקודקודים הפנימיים בעץ כזה הוא מספר העלים פחות אחד. ונזכור את הרעיון הזה להמשך. אז עד כאן ראינו את נושא מבנה הנתונים, הדגנו את המערך, המחסנית והעץ. הסברנו מספר מושגים בנושא של עצים, עצים בינאריים ועצי חיפוש. עתה נעבור לקשר בין תחום זה עם כלכלתו של יוסף את משפחתו. נזכיר כי תחילת דיוננו הייתה בכלל בו נקבע כי יוסף חלקל את משפחתו לחם לפי הטף. כלומר, בפשט הדברים, המזון שניתן למשפחתו של יעקב נקבע על פי הילדים. ראינו כי היו פרשנויות למידת נדיבות הלב או התקינות הפוליטית של יוסף. אך בפשט הדברים, איך קובעים את המזון עבור משפחה על בסיס הילדים בלבד? נוכל לענות על כך אם נחשוב על מבנה של משפחה כעל עץ. לכל זוג הורים יש ילדים. לכל ילד נשוי יש משפחה בפני עצמה. הילדים הקטנים הם העלים, משום שאין להם משפחה עדיין. העלים או הטף מגדירים את גודל עץ המשפחה. כפועל יוצא יש לנו עץ עם גובה מסוים. גודל המשפחה כולה יוגדר כמו שהזכרנו מקודם ככמות העלים ועוד כמות העלים פחות אחד. כן, מבנה הנתונים של עץ בינארי מלא עוזר לנו להבין איך הטף עם העלים קובעים את גודל המשפחה. כמובן אפשר להיות מדויקים בחלוקת האוכל או לתת יותר, הכל תלוי בפרשנות עליה נבנה את הבנתנו, כמו שהזכרנו בתחילת השיעור. כמובן יש פה סוג של אבסטרקציה מסוימת, בגלל שלא בהכרח לכל משפחה היו שני ילדים, ממילא גם יכול להיות שהיו יותר ילדים, אבל ניתן להבין את הקשר בין כמות העלים לבין גודל המשפחה. כי יש משמעות, בוודאי במבנה כזה, פשוט לגודל המשפחה כפונקציה של הילדים. כמובן שאם מתייחסים לעצים אחרים, מסוגים אחרים, יש הגדרות אחרות. לסיכום, דנו בכמות או איכות המזון שיוסף מעניק לאביו ואחיו ומשפחותיהם לפי הטף. הסברנו את נושא מבני הנתונים ובפרט את נושא העצים ועצי החיפוש. לאחר מכן, קשנו בין הדברים דרך הגדרת משפחתו של יעקב לפי מספר הילדים או העלים. שבת שלום.